חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. העולם כמרקחה, כמו שאומרים פעם. למקרא החשיפה בגרדיאן שצוטטה אחר כך בשאר כל מרכיבי התקשורת המקומית והעולמית, המוסד ואישית יוסי כהן בראשו ובשאר חלקי גופו, רדפו אחרי פאטו בן סודה, התובעת הקודמת בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בימים ששקלה אם לפתוח בחקירה נגד מדינת ישראל. לכאורה, הציקו לה, הטרידו, שיתפו אותה בחומר שהביא הצלם שנשלח לעקוב אחרי בעלה, שיתפו גם אחרים, אפילו נרמז על ניסיונות פיתוי, לא נאמר מי פיתה את מי, הנחש או חווה. משרד ראש הממשלה הגיב על הידיעות ואמר, הרבה טענות שגויות ומופרכות שנ נועדו לפגוע במדינת ישראל, אז שכוח, זה המצב וכל השאר עלילות. אבל, מתוך הנחה ששום דבר כזה לא קרה באמת, האם עלילת דם מזעזעת כזו נגד בחורינו המצוינים ושולחיהם, האם היא טובה לישראל או רעה? תראו, את המדינות ששונאות אותנו ואת כל האנטישמים בעולם אי אפשר לשכנע. עם מדינות אפשר לפעמים להצליח בענייני אינטרסים. עם אנטישמים שום דבר לא יעזור. אולי מכות, אולי חשש ממכות. עכשיו זה ידוע שיש כל מיני מכות, ובאמת לא אכפת לי מאיזה סוג בדיוק מפחד האנטישמי. שיפחד.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. קשה להתייחס או לחוות דעה על איתמר בן גביר, החיים לא הכינו אותנו לזה. התרבות הפוליטית לא ערוכה לזה. אפילו הכאוס הישראלי המפורסם נתפס כאן בהפתעה ומבוכה מול מה שבריון הקסקסים הזה מעולל בכל רגע נתון. והכי מדהים זה שהוא ממשיך כרגיל. אף אחד לא מאיר, אף אחד לא מפריע, אף אחד לא מתערב, אין מבוגר אחראי בימים האלה, אין מלך בישראל, איש הישר או העקום בעיניו יעשה. ואני מתכוון לניסיון השקוף, הבריוני והדי מתואב להשפיל את מפכ"ל המשטרה, הרב ניצב קובי שבתאי, זימונו לשימוע לפני פיטורים, למרות שאין לבן גביר שום סמכות לאירוע כזה, כל ההשתוללות הקלגסית סביבו, כל זה נועד רק כדי לייצר תדמית של איש חזק, להשפיל איש חלש, לגזור עוד כמה קופונים במחוזות הכהניזם, ושלא תטעו. אני מאחרוני המעריצים של שבתאי, כמפכ"ל הוא לא יזכר לטובה. אבל האיש הזה הוא לוחם אמיץ מאוד, ללא חת. תמיד היה בקו הראשון. שימש בכל התפקידים של כל היחידות הכי קרביות ולוחמניות, האיש הזה הסתער כל חייו על מחבלים, כשבן גביר הסתער על מיקרופונים או הפך דוכנים. והעובדה שהכהניסט מחברון מרשה לעצמו את ההתפרעות הזו על הראש של מפכ"ל, שנמצא בחודש האחרון לשירותו, ועבר לאחרונה טראומה בריאותית קשה, היא יותר מכל דבר אחר עדות לזה שהוא פשוט לא בן אדם. בחילה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
מה? כמה
שלום.
נשמע מוזיקה?
תשמע, אם הבעיה היא איך בן גביר עשה את זה, השפלה, אני מסכים איתך. אבל היו לנו כבר מקרים בהיסטוריה של מדינת ישראל שהשר הממונה, פעם זה היה שר הפנים, אחר כך שר לבט"פ, הדיחו מפכ"ל משטרה.
נכון. לא זה העניין.
רק הדרך שהוא עשה את זה?
ברור, גם היועץ הודיע לו שהוא לא יכול, חודש, הבן אדם עוד חודש ורבע לא פה. אין כזה דבר שימו, קודם כל הדחת מפכ"ל זה החלטת משטרה. סליחה.
ממשלה.
לא זה. תשמע, יש חדשות של הזמן הזה ממש, כי הדובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגרי נתן עכשיו הצהרה באנגלית והראה בצילומי אוויר ואותות ומופתים ש... בעצם אנחנו פגענו בהפצצה ההיא, בנקודה שהיינו אמורים לפגוע, היא כנראה הפעילה איזה מחסן תחמושת של החמאס שהיה באזור.
או שני בורות שיגור, יש בצילומים שלו גם שני בורות שיגור נדמה לי.
בדיוק. בקיצור, דבר גרם לדבר, כמו ש- one thing led to another, ותעזבו אותנו, זה לא אני המפקד, אתה זוכר, אתה מכיר את התירוץ הזה?
כן, כן, זה לא אני, היה סיפור קלאסי של אחד בשירות הלאומי שלנו, שנסענו לאיזה קיבוץ, ואחד מה הבנים הלך להציץ במקלחת של הבנות, תפס אותו שומר הלילה, אמר לו, מה אתה עושה פה? אמר לו, זה לא אני.
אני הערתי פעם טנקיסט במשטח טנקים שאמור היה לשמור, הוא היה בתוך שק שינה, על הכנף של הטנק, ישן שנת ישרים, לקח 5 דקות להעיר אותו. הדבר הראשון שהוא אמר, מה?
לא
ישנתי, המפקד. טוב, אז בקיצור, תשמע, לא יודע כמה זה יועיל עכשיו, אבל טוב ש... אני, לי מה שחשוב זה הכוונה, והכוונה היא שאנחנו לא התכוונו, כי אנחנו לא מדינה כזו, להוריד פצצות על אוהלים של עקורים חוסים. עם כל האמוציות שיש לנו כרגע על העזתים, ועם כל חלק גדול מהציבור הישראלי שחושב שאין חפים מפשע בעזה, כשהוא רואה את הערב רב עובר את הגדר, אחרי הנוחבות, עם כל מיני קביים והגלה עם סוס, כדי לאנוס איזה מישהי או לגנוב איזה משהו, אז אחרי כל זה, אנחנו מדינה שיש לה סוג של קווים אדומים וערכים, זה לי יותר חשוב כרגע. השאלה היא מה בהג יחשבו, מה אתה חושב?
ובארצות הברית מה יחשבו? בהג אני יודע מה יחשבו, אין לנו שם סיכוי, אבל בארצות הברית השאלה אם ההסבר יתקבל או לא. כי ביידן עצר ממש משלוחי נשק באיום שאנחנו לא רשאים להפעיל כוח בטרם פונו אוכלוסיות וכו'. השאלה איך הוא יישב.
כן, האמריקאים יותר חשוב כמובן. אני לא חושב שאין לנו סיכוי בהג. הצו האחרון שלהם הוכיח שיש לנו. זה היה הרבה פחות ממה שציפו לו הדרום אפריקאים וכו'. הם גם בעצם נתנו לנו רישיון מאורפן
להמשיך. כן, נשמע כמו יהודים בליל הבדולח. כלומר, חשבנו שישרפו את כל בתי הכנסת, צרפו חלק.
קודם כל, ברוך השם, בהג לא יכולים לשרוף לנו יותר בתי כנסת, אבל הם הוציאו צו מאורפל שמאפשר אפילו להמשיך להילחם. אני הופתעתי לטובה, אבל כנראה שזו הפעם האחרונה שאני מופתע לטובה באירוע, ועכשיו אנחנו נלך לחדשות, תקבלו שם את הדיווח על הגרי ונחזור לפה.
ונחזור אחר כך.
עכשיו, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושרה פלסנר, אחראי על השידור בני שאולסקי, חבר הכנסת גדעון סער, יושב ראש הימין הממלכתי, שר המשפטים לשעבר, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
יש אקטואלי עכשיו ממש טריה, וזה דובר צהל שבעצם מראה או מעריך שלא, ישראל לא הפילה פצצות על מעל של פליטים, אלא על המטרה המדויקת שלה, 1.5 קילומטר משם, היה שם כנראה מחסן תחמושת של חמאס, שהתפוצץ וגרם לסוג של תגובת שרשרת. קצת מאוחר, השאלה אם זה יעזור לנו לבלום את הנזק העצום, שהדבר הזה כנראה אמור לקרות בכל מה שקשור לתהליך האג.
תראה, הרי ההתקפות עלינו הן לא התקפות שנובעות מבדיקה של העובדות. ראית איך הצרפתים קפצו מיד? אז אני מניח שאצל ידידינו האמריקנים, אולי עוד כמה מדינות שהן באמת מעוניינות עוד להבין מה קורה, אז יכול להיות שזה יעזור, אבל לא אצל כולם. ההתקפה על ישראל, והרי צרפת אמרה עוד לפני שנכנסנו לרפיח שזה פישל מלחמה וזה בניגוד לדין הבינלאומי להיכנס לרפיח. זאת אומרת, מדינה שיורים עליה מרפיח, שמחזיקים אזרחים של החטופים ברפיח, לא יכולה לפעול ברפיח, שכמובן אין מדינה אחרת בעולם שלא הייתה עושה את מה שאנחנו עושים וביתר סט. ולכן בסופו של יום אנחנו צריכים לבצע את הפעולה שלנו. לא שאני חושב שרפיח זה חזות הכל, אבל אני חושב שהפעולה שם היא חשובה ואנחנו מגבים אותה.
אם רפיח היא לא חזות הכל, מה בעיניך צריך להיות קו סיום המלחמה?
תראה, העניין הוא איך אתה מגיע להכרעה ואיך אתה בעצם מגיע לאותם יעדים שהממשלה או הקבינט הביטחוני קבעו בחודש אוקטובר. ולמשל, כשאנחנו מדברים על פירוק היכולות השלטוניות של חמאס, למעשה אנחנו כל הזמן מתרחקים מזה, ואני אסביר נקודה מאוד פשוטה. היום גם גורמי ביטחון יגידו לך בצורה הכי רשמית, שלמעשה חמאס עושה כסף על כל מסעית הומניטרית שנכנסת לעזה. זה גם הדלק שלו, אבל זה גם מחזק אותו מול האוכלוסייה האזרחית, כי הוא שולט בהקצאה, ואתה רואה שיורים שם באנשים שמעיזים לקחת מתוך הסיוע ההומניטרי שלו באמצעות חמאס. ולכן מה שאנחנו למעשה עושים זה... בעצם ביד אחת נלחמים בחמאס וביד שנייה מחזקים את החמאס. בדרך הזאת אנחנו לא נוכל להשיג את יעדי המלחמה ואנחנו לא נוכל להצליח, ולכן בכמה נקודות מרכזיות שזאת אחת מהן אנחנו נהיה חייבים לשנות ולחזור לשולחן השרטוטים, דבר שאני זעקתי חודשים רבים, לצערי ללא איל, וממשיכים באותה דרך, שגם אם נמשיך אותה עוד הרבה הרבה חודשים נוספים, היא לא תביא לתוצאות שונות.
השאלה היא, אתה יודע, גורמי הביטחון אומרים, שהאיום הכי גדול על סינואר זה לא הטנקים ולא המטוסים, אלא כתובת חליפית וריבון חליפי בעזה. מצד שני, ראש הממשלה נתניהו מסרב לדון אפילו בעניין הזה, פן תיווצר אפשרות שהאלטרנטיבה תכלול גם אנשים שמשויכים כך או אחרת לרשות הפלסטינית בישירות או בעקיפין, אבל העניין הוא שאין עזתים אחרים. אם אתה מחבר לאנשים האלה את האמירויות ואת הסעודים ואת המצרים, את הירדנים ואת האירופים ואת האמריקאים ומייצר איזשהו מנגנון, קיבלת את זה. בלי זה, זה חמאס.
לצערי, גורמי הביטחון שאומרים את זה מקסטחים בלשון פשוטה. הרי אין
כן?
שום אפשרות, אני מסביר, הרי
כן.
זה מגוחך שהכוח הצבאי בידם והכוח השלטוני בידם, והרגע הסברתי גם איך אנחנו מחזקים את הכוח השלטוני שבידם, שאיזשהו גורם אחר ירים את הראש. פה מנסים להפוך את היוצרות, בוא נמציא איזה פרטנר פלסטיני בדיוני שלא קיים בעולם המציאות כדי לסיים את האירוע. זה לא נכון. כל האפשרויות, ככל שהן קיימות, למציאת פרטנר פלסטיני שיכול להיות כתובת, יכולות להיות קיימות אחרי שחיסלת את חמאס. לצערי, הדרך הנוכחית לא תביא לא לחיסולו הצבאי של חמאס, ולא לחיסולו של השלטון החמאסי ככתובת אזרחית.
עניין החטופים, אתמול נתניהו דיבר במליאת הכנסת ואמר, זה לא נכון שאני לא מתגמש על פי הדרישות, 5 פעמים התגמשתי. וחמש פעמים נתתי לצוות המסע ומתן מנדט לפעול ברוח הגמישות שלי. עכשיו, שומע אותו החמאס ואומר, למה שנוותר על משהו? אנחנו נמשיך לדרוש והוא ימשיך להתגמש.
זה בדיוק התהליך שקורה כל החודשים האחרונים, כי הוא קורה עוד פעם כתוצאה מעיקשות לא לקרוא את המציאות, שאגב שותפים לה גורמי מערכת הביטחון. ואני אסביר. סינואר במצב שקיים כבר כמה חודשים, אין לו שום עניין להגיע לעסקה. הוא לא יגיע לשום עסקה. גם אם אתה תמשיך להתגמש, הוא דורש קנייה ישראלית טוטלית. תקנה, תהיה לך עסקה, אבל אגב, גם בעסקה הזאת הוא לא מתחייב להחזיר יותר מ-16 עד 18 חטופים חיים. גם את זה אפשר לקרוא בהצעה שהם הציעו לפני כחודש. חמאס יכול ללכת לעסקה כתוצאה מאילוץ או כתוצאה מקורח, כמו שהוא הגיע לעסקה הקודמת בחודש נובמבר. וכל עוד שלא נשנה דפוסי הפעולה, גם הצבאים וגם עם תוכנית שיטתית אפקטיבית למאבק בכוחות השלטוניים שלו, לא תהיה עסקה. אבל מה שכן, אנחנו כל פעם נתחיל את המסע ומתן מנקודת פתיחה אחרת, אחרי שוויתרנו על עוד ועוד נושאים, בלי שיש לזה סיכוי להשיג את הסכמתו. עכשיו, בסופו של דבר, אני רוצה להגיד דבר מאוד פשוט. אף אחד לא רוצה להמשיך לעד במלחמה, והמשך המלחמה כשלעצמו הוא לא יעד. הדבר החשוב בעיניי הוא הסרת האיום. וכל מי שאומר בוא נפסיק את המלחמה וניתן לחמאס להישאר במצב הקיים, המשמעות היא שחמאס נשאר, שהאיום על עוטף עזה ועל אזרחי ישראל נשאר, ומפה השאלה של שיקום היכולות שלו היא עניין של זמן. אני גם רוצה להפנות את תשומת הלב לזה שגם בתחומים אחרים, נגיד במעבר רפיח והשליטה במעבר רפיח, אני מזהה התרככות בעמדות שלנו, ואם אנחנו לא נהיה מעורבים במעבר רפיח, לא תהיה לנו יכולת אפקטיבית למנוע הברחות מעל ומתחת לקרקע, זה הדבר שהביא את מפלצת הטרור להיקפים הנוכחיים שלה.
טוב, בוא נסגור את הנושא הזה, נעבור לנושא שנוסף שאתה אמור להבין בו לא פחות כשר משפטים לשעבר ומשפטן בעצמך. כמעט חסר תקדים שנשיא לשכת עורכי הדין לשעבר ונשיא המחוזי בתל אביב לשעבר מוקבים היום לחקירה בחשד לשוחד, אפרופו הקלטות שהביא חיים לוינסון שהתראיין פה אחריך. מה דעתך על האירוע הזה?
אני קודם כל רוצה ברשותך לא להתייחס למימד המשפטי הפלילי, כי יש חקירה, אני סומך על גורמי המקצוע במשרד המשפטים שהם קיבלו את ההחלטה העניינית הנכונה, ומפה והלאה זה עניין של ראיות וכדומה, ואני לא רוצה להיכנס ולשפוט אנשים, אבל אני רוצה להגיד ברמה הציבורית, ברמה הערכית, שמעתי את ההקלטות האלה, זה באמת זעזע אותי, כי גם אני מיניתי נשיאים של בתי משפט מחוזיים, ודיאלוגים כאלה לא שייכים למינויים של נשיאי בית משפט מחוזי. אגב, לשכת עורכי הדין היא בכלל לא הייתה פרטנר לשיח בנושא של מינוי נשיאים של בתי משפט מחוזי. זה קורה בין שר המשפטים לנשיא בית המשפט העליון, בתקופתי נשיאה. לשכת עורכי הדין כמובן משמיעה את דברה בוועדת האיתור, יש ועדות איתור, וכמובן שתמיד צריך לשמוע גם אותם כמי ש... מכירים את השטח המשפטי ואת המועמדים, ומותר לשמוע את עמדתם, אבל זה רחוק מאוד ממה שמענו באותן הקלטות, ואני חייב להגיד גם לאזרחי ישראל ששומעים ואומרים, אוי ואבוי, ככה ממנים את נשיאי בתי המשפט המחוזיים בישראל, זה לא ככה.
זה לא ככה, אבל אתה חושב שעדיין צריכים להיות...
זה שאנשים אולי מעדו, אז צריך לבדוק בדיוק את הדברים, אבל בעיניי זאת לא הנורמה, ואסור שזאת תהיה הנורמה.
אבל האם הפרצה, כלומר, האם החור גנב או אכבר גנב, האם עדיין נכון שנציגי לשכת עורכי הדין ישתתפו בוועדה הזו?
אבל תראה, אריה, מה אתה שואל עכשיו? הרי אני מדבר איתך על מינוי שאין ללשכת עורכי, לא, הוא לא עובר בוועדה לבחירת שופטים. לשכת עורכי הדין היא לא צד בו. מינוי של נשיא בית משפט מחוזי זה מינוי אך ורק של שר המשפטים,
הכוח שלו להתמקח עם שרת המשפטים בא מהעובדה שהוא יושב בוועדה.
אני חייב לומר לך שגם בתקופתי ישבו נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים, והם לא היו פרטנר, לא הם ולא יושב ראש לשכת עורכי הדין הקודם למינויי נשיאי בתי משפט מחוזיים. ככל שהם ישמיעו עמדה, וזה לגיטימי, זה בוועדת האיתור, אחרי זה כשר אתה מקבל את החומר, אתה קורא מה העמדה של כל הגורמים, אבל שיח כמו זה ששמענו הוא לא נכון. עכשיו אני רוצה גם להגיד לך עוד משהו שהוא לא פופולרי, אבל מהניסיון שלי הוא נכון, גם כיושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, ועוד עשור לפני זה הייתי חבר הוועדה לבחירת שופטים, הנציגים של עורכי הדין תורמים תרומה חשובה להחלטות מושכלות בבחירת שופטים. הרבה פעמים קרה שקיבלתי המלצות של נשיא בית משפט שלום על שופט שלו, וגם של נשיא בית המשפט המחוזי באותו מחוז, והם תיארו אותו באופן שונה לחלוטין מכפי שנציגי לשכת עורכי הדין, שהם מופיעים בפני השופטים, תיארו אותו, וזה הוביל לבירור, וזה השביח, כי בסופו של דבר אתה צריך כמה שיותר נתונים, כמה שיותר גורמים שמעורבים במעשה היומיומי בבתי המשפט, כדי להגיע לתוצאה נבונה ונכונה. ולכן כמובן הכל עניין של גבולות, אתה לא, אסור לך להסכים לפריצת גבולות.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר פה שאצלך כשר משפטים זה לא היה קורה, ואולי רומז לזה שגם הילד שקד נמצא בתוך הבוכלטריה הזו.
אבל אני רוצה להגיד, אני קודם כל לא רוצה להיכנס לממד הפרסונלי, אבל פה נחקר היום גם שופט שהיה נשיא של בית משפט מחוזי. אז מה, אז גם שופטים הם פסולים? כי אולי מישהו פה פעל לא בצורה נכונה? צריך, okay. לא צריך להשיג גזרה שווה, חבר כנסת או שר או שופט או עורך דין, שכולם הם כאלה, וככה זה תמיד עובד, כי זה לא נכון.
צייצת לפני כשעה דעתך על התעלולים האחרונים של שר לביטחון לאומי ביתמר בן גביר, אפרופו ההשפלה של המפכ"ל, זימונו לשימוע לפני פיטורים, בלי סמכות בכלל. מה בעצם אתה חושב על כל הקטטה הזו כרגע?
אני קודם כל אני חייב להגיד שגם אם אני מנסה, אני לא מצליח להבין את השר בן גביר. הוא עצמו היה זה שאמר, המצב הביטחוני מחייב, ואני מביא לממשלה את הערכת מינויו של המפכ"ל לעוד חצי שנה בשל המלחמה. בסופו של דבר המפכ"ל הזה מסיים עוד חודש וחצי, יכול להיות שיש טענות כאלה או אחרות, יכולות להיות דעות שונות. למה לא לאפשר לאדם ששרת את הציבור עשרות שנים במדים, במשמר הגבול, במשטרה, לסיים את תפקידו כלוחם כל השנים, ובצורה מכובדת? מה זה נותן? קודם כל, זה לא מכבד, זה לא פוגע רק באופן אישי במפכ"ל, לדעתי זה פוגע במשטרת ישראל, וזה פוגע בדימוי של שירות הציבורי כולו, ולפי דעתי זה גם שגוי, ובסופו של דבר גם לא יביא לתוצאה מעשית. לכן מאיזה נקודה שאני לא מסתכל על זה, אני לא מצליח להבין את זה. דבר אחד אני רוצה לומר, לא יכול להיות שאין לראש הממשלה שום דבר מה להגיד על הנושא הזה. אולי הוא חושב שהשר צודק, אולי הוא חושב שהשר בן גביר, שהמפכ"ל המשטרה, סליחה, שמונה על ידי השר אוחנה ממפלגתו לפני כמה שנים, ושרת תחת שתיים מממשלותיו, הוא כל כך לא בסדר שזה מוצדק, או שהוא חושב שנגרם לו עוול. אבל אני חושב שמותר לראש ממשלה, ומצופה מראש ממשלה, לפעמים גם להעמיד שר במקום. וכשזה לא קורה, לא במקרה הזה, ולא במקרה אחר, וכולם יכולים לדמיין את המקרים שראינו רק בימים האחרונים, זה מאוד מאוד מטריד.
טוב, כן, אריה?
אני אומר את זה בלשון המעטה, כן.
שאלה אחרונה מבחינתי במישור הפוליטי, נאמר שמחר אתה נפגש עם לפיד וליברמן כדי לדון בדרכים להפלת הממשלה. אתם מצפים שגנץ ואיזנקוט יצטרפו בקרוב?
קודם כל, אני רוצה לחדש חידוש, לומר אולי אפילו סוד, תפקידה של אופוזיציה במשטר דמוקרטי.
לא היה לי שום ספקות בכך.
אתה, אריה, היית כמוני באופוזיציה.
כן, כן, אבל שנייה, שנייה, גידון, אני רוצה פה...
תפקידה של אופוזיציה...
כן, זה בסדר.
אבל גדעון, בניגוד, רגע, אני רוצה פה לסכסך, גדעון, בניגוד לך, ארי היה 12 שנה בפוזיציה, ולא הפיל מימיו אף ממשלה, הוא קשל.
נכון.
לא, אני בהחלט זוכר לטובה את ימי ממשלת אולמרט, והוא היה חלק מהאופוזיציה, שבסופו של דבר הצליחה להגיע לאן שהגענו, ולשנות את הדברים, אני אזכיר לך שבאמצע גם... מנענו מציפי לבני להרכיב ממשלה, אז אני נותן לו קרדיט בדיעבד על חלקו בכל המהלכים הללו.
אם שמעת מפי איזה צליל זלזול בכך שתפקידה של האופוזיציה להפיל את הממשלה,
לא, אני אומר, לא, אני רק אומר, אני לא אומר את זה חלילה, אני לא אומר את זה כלפי חרי, אני אומר את זה כלפי כל אלה שדיווחו על זה כאלה, זה מין פגישת פסגה
מחתרתית.
בסך הכל פגישה, אני הצטרפתי לא מזמן לאופוזיציה בסוף מושב החורף, אבל פגישה הראשונה בכנס הזה, שהוא כנס מאוד קצר, שנועדה לבחון את הדברים לעשות, אני חושב שצריך להחליף את השלטון במדינת ישראל, ואני מתכוון לפעול יחד עם חבריי על מנת לעשות את זה.
עכשיו שאלה אחרונה באמת, ספרד הודיעה היום שהיא מכירה במדינה פלסטינית, ביהודה ושומרון ובעזה, שבירתה מזרח ירושלים, ואני שואל, האם גם אתה תסיק מסקנות אישיות בעקבות האירוע הזה, ולפחות תמשוך את ידיך מריאל מדריד, אולי תבוא לברצלונה, כי הם בדלנים.
אני רוצה לומר...
נהפוך, לא, אתה לא תהפוך את זה עכשיו, זה ספרד.
לא, דווקא בשעה הזאת.
מי שעשה את זה זה ממשלת השמאל בספרד, שבקואליציה שלה יושבות מפלגות המיעוט הקטלני והבאסקי, שלהפך, אם קצת תכיר, מי ששולט היום באוטונומיה של מדריד, וזה כולם מתנגדי הממשלה הנוכחית, ואגב, גם מתנגדי המהלך של ממשלת השמאל הנוכחית בספרד, שהוא מהלך מתואב של ממשלה, באמת, שהדבר האחרון שאפשר לומר עליה זה שהיא מחפשת צדק באיזשהו מקום, היא מאוד מאוד קיצונית, אגב, היא ממשלה שעלתה לשלטון, למרות שהם הפסידו בבחירות, השמאל שם, רק באמצעות המפלגות של המיעוטים הבסקים והקטלונים, ויש לקוות שהם יסיימו בהקדם את כהונתם, ותקום ממשלה שראויה לאזרחי ישראל, ספרד.
אזרחי ישראל,
אזרחי ספרד.
לאוהדי ריאל מדריד.
רבים, ולאוהדי ריאל מדריד, אשר רובם ככולם מסתייגים מהממשלה.
ושכנראה באמת יזכו להיות סגני אלופי אירופה השנה.
מאחר שאלת את הנושא, כולנו מאחלים הצלחה לריאל מדריד לקראת גמר גביע האלופות במוצאי שבת.
אני דורטמונד. תודה רבה.
עוד פעם תהיה בצד המפסיד, אתה רגיל.
אני רגיל.
גם הפועל ירדה
ליגה. בדיוק. על הבית, בין גרמניה לספרד.
זה די מנבא הצלחה, זה שאתה צריך
לדורט. תודה.
תודה רבה.
רק תדע לך, אריה, שהכדורגל הגרמני הוא הכדורגל היחיד שמיני השבעה באוקטובר תומך בנו, הקבוצות, האוהדים, מייצגים. ורדר ברמן, שאני התחלתי להריץ אותה, זה קבוצה שכמעט לפני כל משחק עושה מייצג על החזרת חטופים, עם תמונות של חטופים, בניגוד לכל הליגות שאנחנו אוהדים וכולי. שלום חיים לוינסון.
שלום לך. ורדר ברמן, האולטרס שלהם, בקשר מאוד הדוק עם האולטרס שלנו, של הפועל ירושלים.
וואלה?
יש קייטנות משותפות?
לא, אבל השלטים שהם מניפים על הרש וכו', זה הכל ביוזמת
לא, ידעתי את זה.
אין דבר יותר מגעיל אותי, אגב, מאוהדי ריאל מדריד. זאת אומרת, כאילו, מה זה אומר שאתה אוהד ריאל מדריד? כאילו, מה... כאילו מה, ראית קבוצה מצליחה
ועשירה, אתה נתבק אליה? לא, לא, בוא נעשה איתו חסד, תקשיב, כי הוא היה אוהד ריאל מדריד, קודם כל הוא אוהד אמיתי.
אגב, לא רק ריאל מדריד, אתה יודע, היום אני, בגלל אם הבן שלי קטן, זה יוצא לי ככה שחק הרבה מילדים. כולם מנצ'סטר סיטי.
כן, לא, לא, זה מגיע, אתה צודק.
זה דמיוני,
דמיוני. זה מגעיל, זה מכבי, נו, אבל...
עכשיו, אתה יודע, כן, מה זה מנצ'סטר סיטי?
זה כסף מהמפרץ הפרסי, וזה הכדורגל. אבל גדעון סער עבר עשור של מרורים עם ברצלונה, הם הרי רוב הקלאסיקוז, מסי שם מתעלל בהם, ואני די מלכתי קצת.
אבל
אני
חושב
שהוא
התחיל לעוד ריאל מדריד, לא בתקופה שריאל מדריד הייתה פופולרית מאוד בשנות ה-70, לא בתקופה
ברצלונה. בשנות ה-70, אבל כן, בסדר. טוב, אני איתך, אני איתך. אני אתלטיקו מדריד.
אם זה מעניין אותך, אני הייתי במחה של אתלטיקו, באמת. חוויה מפורשת ומדהימה. ממליץ בחום לכל מי שאל תתקרבו לברנבאו, והכי אירוע, אל תתקרבו למשחקים של ברצלונה, לפחות כל עוד המשחקים ברצלונה האולימפי, מדובר באווירה פח, שבליגה ג' זה יותר מעניין, פשוט פח.
מבחינתי הרעיון
מצד עצמו. האורחים והמפיקים, תבדקו לי דבר אחד, אם אני יכול לעלות לדבר על פוליטיקה בתוכנית הספורט אחר כך.
כן, אתה יכול, בהצלחה שלך עם קופמן. תגיד לוינסון, אז אוקיי, זה הפתיע אותך היום, כי אני זוכר שאחרי שפרסמת את הקלטות, היה איזה קמפיין שלנו, של העיתונאים שזה מעניין, שלטון החוק קצת מעניין אותם, שצריכה להיות חקירה, היינו קצת חסרי אמונה, אבל הנה יש.
אני אגיד לך משהו, אני מופתע משתי הצדדים. זאת אומרת, הייתי מופתע אם לא הייתה נפתחת חקירה, כי לדעתי החומר היה כה זועק. וגם אני גם לא הייתי מופתע אם לא הייתה נפתחת חקירה, כי היום רשויות האכיפה הן מאוד מאוד חלשות. אבל אני אגיד לך משהו, אני גם לא יודע, אני צריך לומר, יש לי פה בליינד ספוט. אני לא יודע מה יש למשטרה. יש יותר שיחות של אפי נווה ממה שיש לי. אני לא יודע אם יש אותם למשטרה. אני לא יודע אם יש להם שיחות עם עוד אנשים נוספים שאינם אפי נווה ואיתן אורנשטיין, או אפי ואילת שקד ששמענו בחדשות 12. אז יכול להיות שיש להם הרבה חומרים שיחרו את הכף, שאין ברירה, אלא לחקור את זה. אני לא התרשמתי מהשיחות שהיה לי ככה עם פרקליטים וזה, שמערכות האכיפה ממסקים בין השיניים, ניכר מפרים את העדווה כלפי פרקליט המדינה שמאוד מתקשה לקבל החלטות. אבל בסדר, נפתחה חקירה. אין לי באיזה איזה חססון וחדווה בדבר הזה, אני חייב להגיד לך סתם, כאילו, אתה יודע, ברמה האישית, בסוף אורנשטיין הוא יהודי מבוגר, אתה שומע שכאילו באים לו בלשים, יש בבוקר, והופכים לו את הבן, כי זה לא נעים.
לא נעים.
אבל המשמעויות שיש באמת לשלטון החוק ולבתי המשפט הם כאלה שלא נעים.
לא, אני חושב שזה חשוב.
אבל תגיד, אתה חושב שצריך...
אני מקווה שהמסר יעבור לכל אותם אנשים במחשקים שעושים דילים וקומבינות, כמו שהעביר את המסר ידידי יונתן יוסף. באמצעות
הפייסבוק.
לא, סתם, אני אומר את זה כביצוע, לא, ממש לא מכיר אותו. כאילו שגם מה שאתם חושבים, שהוא בסוד, יבוא יום, ואולי הוא יצא, ואולי תנהגו יותר ביושר.
תראה, יצחק שמיר אמר סוד, זה רק משהו ששני אנשים יודעים, וגם זה
נקרא
שאחד
מהם כבר
מת. ואחד כבר מת, אבל תגיד, אתה חושב שצריך לפתוח בחקירה גם נגד הילד שקד?
אני לא יודע. כי אני לא משפטן, תראה. אפי נתן תמורה וקיבל תמורה. איתן נתן תמורה וקיבל תמורה. הילד, מה היא קיבלה? מה התמורה שהיא קיבלה?
הוא הלך לקראתה במינוי לעליון.
כן,
אבל זה תמורה, אבל זה בדיוק.
לא, לא, האמת שזה גם הדבר שהיא עשתה בשביל הבס שלה, זה לגיטימי לגמרי. השאלה אם...
זה תמורה במובן הפלילי שלה, אני בספק,
גם אני.
אז לכן אני לא יודע, יש פה שאלה אחרת, ושאלה של הפעת אמונים של הילד שקד. לדעתי, כאזרח, שאני שומע שהיא אומרת לאפי נווה, שאיתנו לא המועמד המתאים. אבל אם זה חשוב לך, אז אני אשים אותו. זה דבר מטורף בעיניי. אז צריך עליי למנות את המועמד. הטוב ביותר והמתאים ביותר לשיטתך. עכשיו, אם לשיטתך, הוא לא המועמד המתאים ביותר.
אבל גם שופטי העליון עושים דילים, הם אומרים... פלוני, אני לא חושב שהוא הכי טוב לעליון, אבל כדי להכניס את אלמוני, אני אתמוך בפלוני. הדילים האלה כל הזמן שם בוועדה.
הדילים בפרשת התקראי, הצביעו, כל הדילים לדעתי הם אירוע פלילי. לצערי, עמדתי לא התקבלה. יש חוק מפורש שאומר שחבר ועדה למינוי שופטים צריך לשקול שיקול דעת עצמאי, וכאילו לא להנחות אותו. עכשיו, שיטת הדילים. תראה, אבל אם יש לך מקרה כל כך בוטה, סתם אני מעלה השערה תיאורטית. נגיד, אפי נווה אומר על שופטת X. היא השופטת הכי גרועה שאני מכיר. אבל אני רוצה שתקדמי אותה כי כל מיני סיבות אחרות. זה הפרת אמונים?
כן.
אפי נווה, למי הוא חייב שבועת אמונים בעניין הזה? אבל יכול...
לא, כחבר הוועדה למינוי שופטים.
תגיד, לוינסון, פתאום זה מכה בי. אתה היית ברשימה של הגידופים של לשכת...
כן, ולשמחתי, אני אומר, כל עיתונאי שלא היה ברשימת הגידופים...
זה בעיה,
כן. שפשפש במעשה ויבדוק מה הוא טעה ומה הוא חטא, אתה יודע, אני ישבתי, כספתי ציפורניים, אני רואה מקללים את שמש.
אז מה, איך קראו לך? פספסתי.
פספסי אמר שאני אמיץ של הזבל או משהו כזה.
אוקיי, פה, אני לא חולק עליו. עכשיו, אם כבר אנחנו בשיחה כזו שהיא קצת אגותית.
אגב, זה סתם בעיניי זה חד. אתה יודע, אני מחברים שמדבר דברים הרבה יותר גבוהים.
ברור.
זה חד החשיבות.
זה הצבע.
זה רק מחמיא, תודה לאל שאני מוזכרתי ברשימה.
נכון, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. תשמע, אם כבר אנחנו בשיחה אגותית, אז ככה לסיום, ראינו כולנו את התחקיר. תגיד, זה, זה, זה השפל של השפל של התחתית ההיסטורית, או ש... לא שיש לך מספיק גיל, אבל אתה יודע, בתקופת מפאי, עם הפתקים, ובתקופת ההוא והאי, ותמיד הסחר מחר הפוליטי, אנחנו מכירים אותו כל כך טוב.
אני אגיד לך מה ההבדל בין מפאי לבין הליכוד. תראה, מפאי יצור מדינה טובה למקורבים לצלחת. מי שהיה מקורב לצלחת, הקיבוצים, הפקידות, הבורגנות, העירונית הקטנה, היה להם מדינה, היה להם שירותי בריאות, היה להם שירותי חינוך, הם קיבלו משהו. ליכוד רק עורף. מה הם ייצרו? איזה מדינה הם ייצרו למקורבים שלהם? ג'ונגל. הם לא ייצרו כלום. וזה ההבדל המרכזי, אני חושב, בין מפאי לבין הליכוד בסופו של דבר. תראה, אני חושב שהסיפור שממחיש יותר מכל שם בכל האירוע של מירי רגב, זה שפעם אחר פעם, מה קורה אחי? הם שולחים את הסרטונים הלא נכונים.
מה קורה אחי? זה לא מהרעיון, נכון?
לא, לא, זה מי שצריך פה בחוף. הם שולחים כל פעם את הסרטונים הלא נכונים, אני אומר, איזה חבורת לא יוצלחים.
זה קוריאה. לא, זה הורס.
הם כאילו מופקדים, הם חושבים שהם נעלו את המדינה הרבה מיליון שקל, והם לא מסוגלים לעשות סרטון.
אתה זוכר את הקטע עם היועץ של ביטן באיזה סרט שעשו פעם על דוד ביטן, או שהוא היה בחדשות?
כן, שענת גורן עשתה, כן.
אז בסוף הסרט הזה, הם יושבים אחרי שהייתה להם הפגנה למטה בבית, שברו להם איזה הציץ, ואז דוד ביטן אומר ליועץ שלו, יוסי טטיקה, שלח את התמונות של הציץ השבוע לכל העיתונאים. ואחרי דקה רואים את טטיקה קצת, פניו נחמרו קצת, כאילו, קצת עצוב, אומר לו, ביטן, מה קרה? אומר, דוד, אני במקום את התמונה של הציץ, שלחתי את המאמר של בן כספית נגדך היום לכל התפוצה שלנו.
תבין, זה אנשים...
אבל אתה יודע מה ביטן עשה?
אתה חושב שהלשכה של ניר ברקת מתנהלת אחרת?
אוי, טוב, אתה חשבתי שאתה עודד אותנו.
את קטי שיטרית לסמנכלית פיתוח עסקי של BRM. עכשיו קטי שיטרית מסתובבת בכנסת כבר לא יודע, 3-4 שנים, התרשמת שהיא מבינה בפיתוח עסקי של חברות הייטק?
לא כל כך.
עכשיו, איך אתה חושב שזה, אולי זה, אתה יודע, פחות גס, אבל מבחינת התפיסה, שאומרת, אני עכשיו במשרד, איך אני יכול לקמבן ולשפר את החבר'ה, במה שהמשרד יש לי בו? זה רק מירי? זה כולם.
כולם.
השאלה ההיסטורית, באנו בשביל ג'ובים? אמרו לו, כן.
כן,
כן, כן.
בדיוק. לוינסון, תתפנה לי עיסוקך, תודה.
תודה רבה.
ניצב בדימוס אריה עמית, מפקד מחוז ירושלים לשעבר, שלום.
וברכה.
שלום לך, ערב טוב.
שלום לשניכם, אני מוכרח לפני הרעיון עצמו לספר לכם סיפור בדקה שהוא המשך לשיחה האחרונה שלכם.
בבקשה.
לפני שנים רבות, כשהייתי מפקד מחוז ירושלים, והתחיל הפייט הגדול על מי יהיה מפכ"ל, והייתי אחד המועמדים, בואו נגיד המובילים, למרות שידעתי שאין לי סיכוי. הייתי באיזשהו אירוע גדול של חברים, פתאום ניגש אליי מישהו שידעתי שהוא אחד הרציניים במרכז הליכוד, והוא אמר לי, מרמית, אני רוצה להגיד לך משהו. אמרתי לו, תגיד. הוא אמר לי, תראה, אני חושב שאתה צריך להיות מפכ"ל, כי אתה הכי מוכשר מכולם, אבל אנחנו מריצים את זה וזה וזה, כי הוא חבר שלנו. אמרתי לו, על הכיפק, בסדר, אז תדעו שלא ימצאו את זה עכשיו, זה כבר מלפני שנים הסיפורים האלה.
כן, זה ברור. אנחנו זוכרים את המרוץ שבסופו מונה קרדי, לא, קרדי.
אוקיי, זה
קרדי הרי, היו ארבעה ניצבים שרצו, ואז פתאום יצא חנק בלוי צעיר אחד מדור נמוך יותר, ומינה אותו. ואתה זוכר מי רץ, אז בואו לא נחזור על השמות, היה שם תינופים. תגיד, אתה, כאילו, זה הכי מיץ של הזבל שראית, מה שבן גביר עושה ביומיים האחרונים, אני מעריך.
למה ביומיים האחרונים? בשנה וחצי האחרונה. הוא, תראו, ראש ממשלה שהוא ליזולופוב, הלך ומינה עבריין, תומך טרור, פרחח. אני את הפרחח הזה מכיר מהימים שהוא היה צעיר בירושלים ועשה הרבה צעות. היה לי אפילו סוכן שהפעלתי עליו, ידעתי כל מה שהוא עושה. הוא לא השתנה, הוא רק למד לשחק אותה הרבה יותר טוב, והוא בן אדם דרך אגב מאוד פיקח. הוא לקח את המשטרה, הוא בנה לעצמו אסטרטגיה של הפחדה, אבל מה זה הפחדה? של טרור, כי הוא מבין בטרור. הוא סרס לגמרי לגמרי במהלך השנה וחצי האלה, כל הפיקוד הבכיר של המשטרה, הם אשמים בעצמם, כי כנראה בבסיס הם מסורסים נפשית, כי אף אחד מהם, אבל אף אחד, לא יעיז להרים ראש. הוא הפך להיות למפכ"ל, הוא כבר מזמן הפך את המפכ"ל הזה ללא רלוונטי.
ניצב בדימוס עמית.
שנייה. והוא זה שמנהל את המשטרה. עכשיו, אם הוא היה מנהל טוב, אתה יודע מה, אז הייתי אומר, אז יש פה בעיה רק של מפכ"ל. אבל הוא גם לא מנהל טוב. הוא הפך את המשטרה למשמרות בן גביר. הוא שינה לגמרי את הראש של המשטרה הזאת. היא הפכה להיות למשטרה אלימה, לא מקצועית, מתפרעת ומפקדת.
זה הזמן שבו אריה יגיד שהייתה אלימה גם קודם, ואני אסכים איתו, כן אריה?
לא, אני לא אגיד.
טוב, בבקשה.
ניצב בדימוס עמית. ב-26 באפריל, ביום שישי, בשעה 8:18, כלומר אחרי כניסת השבת,
כן.
שעתיים ומשהו אחרי שהשר בן גביר נפצע בתאונת דרכים כשעבר באדום, אתה צייצת, אלוהים יא חביבי, למה לעשות חצי עבודה? עכשיו יש לי שתי שאלות. האם אתה מאמין שאלוהים קורא הודעות בשבת?
כן.
השאלה השנייה, הלא אתה מתפלל, שנייה אחת.
ובכל מקום אלוהים, אתה יודע את זה.
הלו, אתה בעצם מתפלל כאן למותו של בן גביר.
אוי, אריה, אל תראה את הרמה של הביביסטים.
עכשיו אתה אומר לי שהוא לא בסדר ככה ולא בסדר ככה. שנה וחצי אתה אומר, למה עשית חצי עבודה?
אני אומר שהוא לא בסדר. בית, אני רוצה להגיד לך שאני די מבואס מזה, שאתה בסיפור הזה יורד לרמה של הבן גביריסטים והביביסטים.
אבל לא צייצת? זה לא נכון?
צייצתי, לא בתור בקשה מאלוהים שיקח אותו, אלא בתור בדיחה שהייתה לא כל כך...
בקיצור, בדיחה לא מוצלחת.
נכון.
שאולי משקפת את הלך רוחך.
תשמע, הלך רוחו...
היא משקפת את הלך רוחי, אני אגיד לך במה. לא בזה שאני שואף למותו, אני לא שואף למותו של איש, ממש לא. אבל אני מאוד שואף, מאוד שואף, למרות שאני יודע שזה לא יקרה, שהאיש הנורא הזה, העבריין הזה, שריסק את המשטרה לחתיכות, והפך אותה למשהו אחר, ומרסק גם את שירות בתי הסוהר. ועכשיו הוא גם ממנה מפכ"ל, בן אדם שמקורב אליו מאוד, עוד מהימים של השירות של אף.
זה עוד לא קרה במדינה.
רגע, אני רוצה להספיק עוד שאלה.
זה קרה, אבל העניין הוא שהוא גם ככה השתלט על המשטרה.
אבל אריה, אני רוצה להקשות עליך, אתם בזבזים זמן על שטויות, נגמר לנו הזמן, אם אתה יכול לענות בקיצור. זה שניכם, בוא, אתה רוצה לענות בקיצור. ממה שאני יודע ואני מסתובב שם ומדבר, הוא שווה את ליבם של הרבה מאוד שוטרים. אנחנו, אתה בבעיה פה.
נכון, א', אני לא בבעיה, כי אני בבית, בפנסיה, ואני ממש לא בבעיה. אבל, זה נכון, אחת הבעיות זה שהוא, הוא יודע לדבר, מה זה בייס? הוא יודע לדבר לאנשים בגובה העיניים, ואנשים שאינם מאוד 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 חכמים ומתוחכמים, קונים את מה שהוא אומר. עכשיו, אני יודע, למשל, שיש המון חיילים בעזה שיוצאים מעזה ואומרים, אני רק בן גביר. אנשים שלא היו בבן גביר. ובמשטרה... יש יותר ויותר שוטרים שהפכו להיות נכון. לבן גביריסטים, והבעיה היא, הבעיה המרכזית, שוטר מקצועי, לא משנה בכלל מה דעתו הפוליטית, הוא פועל רק על פי חוק, נגד ימין, נגד שמאל, נגד חרדים, נגד ערבים, נגד כולם. זאת אומרת, לא נגד, שיש הפרת סדר. ופה הבעיה היא שהם גם נוהים אחרי העיזות שלו, שאומר, אם השר זה מה שהוא רוצה, זה מה שאנחנו נעשה. וזאת צרה גדולה מאוד, ולכן אני גורס שהמשטרה הזאת הפכה להיות למשמרות בן גביר, היא לא משטרת ישראל יותר.
אריה עמית, תודה, המשך פנסיה נעים, תודה.
תודה רבה.
תודה.
אבי אשכנזי, כתב צבאי של מעריב, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה.
אז מה קורה ברפיח בעצם?
איך נתחיל? במה אתם רוצים להתחיל ברפיח?
בטנקים במרכז רפיח.
טוב, אז מה שקורה זה שצה"ל מבצע פשיטות נקודתיות גם בתוך מרכז רפיח, בגלל האופי של הפעילות ברפיח, כדי לא לפגוע בבלתי מעורבים, יש מה שנקרא פשיטות קטנות. על פי בסיס מודיעין שמתקבל, שולחים כוח, בין אם זה חיר ובין אם זה שריון, מבצעים את הפעולה וחוזרים בחזרה לאותו קו שבו נמצאים הכוחות. אין כרגע עדיין כניסה מסיבית לתוך רפיח, לכיבוש רפיח או להשתלט על מרכז העיר, זה עדיין לא אושר בדרג בקבינט. מה שכן יש, זה אישור, אתה יודע שיש מרגמה שמקוונת על כוח, או אם אתה יודע שיש משגר טילים שמקוון על תל אביב בנקודה מסוימת, והיכולת שלך להגיע ולתקוף היא צריכה להיות נקודתית, כי אתה לא רוצה לגרום לנזק שבלתי מעורבים בתקיפה אווירית מסיבית, אז אתה משגר כוח שריון או כוח נחל או מה שלא יהיה, כדי לבצע את המשימה ולחזור אליה.
אני מבין שכל מאות האלפים או המיליון שהגיעו לדרום ועזבו, הם הפליטים מהצפון. אתה אומר שתושבי רפיח עצמם, 100 אלף או 120 אלף, יושבים בבתיהם במרכז העיר והעיר מלאה?
יש 350 אלף איש ברפיח עכשיו כרגע.
תראה, קודם כל לא בדקתי מי מתושבי מהנוכחים הם תושבים שמשבים ארנונה לעיריית רפיח. אני מניח שחלק מהם זה תושבי רפיח, חלק זה גם פליטים שאינם. יש איזשהו סוג של אוכלוסייה שעדיין נשארה ברפיח, סדר גודל של 350 אלף איש שעדיין נמצאים ברפיח. אני מניח שככל שהמערכה תתקדם בתוך רפיח, גם חלקם יעזוב את העיר, וזה בעצם מה שישראל מעוניינת לעשות. כרגע הלחימה היא בחלקים קצת רחוקים יותר, לא כל כך רחוקים, אבל במרחק של כמה מאות מטרים או קילומטרים בודדים ממרכז לב רפיח.
תגיד, עכשיו הפרסום עכשיו של הגרי עם הראיות לזה שזה לא פצצה של צהל, זה מחסן תחמושת שכנראה הופעל בגלל הפצצה של צהל, אתה יודע, מחזיר את הצבע ללחיים של כל מי שקשור לפעולה הזו ברפיח?
תראה, לא בדיוק, ואני אסביר גם למה. כשהלכו לפעולה הזאת, השב"כ העביר מידע מאוד ממוקד לגבי שני החבר'ה האלה שנמצאים באותו מבנה, שצריכים להבין מבנה, שאנחנו מדברים על מבנה שהוא סוג של פחון, או סוג של איזה סוכה שנמצאת באיזשהו נקודה, בשכונת אל סולטן, במרחק של 30 מטר מהסככות שבהם מתגוררים תושבים, חלק של רפיח, חלק פליטים, וכיוצא בזה, לא באזור ההומניטרי, שלשם הפנה צהל את האנשים. המידע שהגיע הוא מידע שנמצאים לבדם במבנה, ללא ילדים, ללא נשים, המידע לא דיווח על אימצות תחמושת או אמצעי לחימה או סכומי כסף גדולים בתוך המתחם הזה. במידה והיו יודעים את זה, סביר להניח שבצהל היו פועלים אחרת. בכל מקרה, בצהל אומרים, פעלנו עם שתי טילים שבמשקל 17 קילוגרם כל טיל, טילים חכמים, שבדרך כלל משתמשים בהם בפעולות כירורגיות. אני ראיתי סרטונים לפני האירוע הזה, ששמונה מחבלי חמאס, סליחה, יושבים במבנה בבית ספר ב...
כן, אני מכיר את הטילים האלה. בקיצור, מורכב המצב, נגמר לנו הזמן, אשכנזי, תודה.
תודה רבה.
אבי עמית, כתב תחקירים זמן אמת, כאן 11, שלום.
ערב טוב.
שלום, בן.
אז הגרדיאן מפרסם היום שראש המוסד יוסי כהן איים על התובעת, זאת שקדמה לקרים חן, פאטו בן סודה, וגם שראש הממשלה נתניהו הפעיל לאורך השנים משאבים גדולים מאוד של כל המודיעין הישראלי נגד ההג הזה. אתה, אני זוכר, לפני שנתיים פרסמתם תחקיר כזה שהלך ככה בין הצנזורה, כאילו, על ביקורים של יוסי כהן בקונגו, זה קשור?
יכולנו אז להגיד את מה שיכולנו אז להגיד, לא נתנו לנו להגיד נכון. את כל מה שידענו לפני שנתיים, זה כמובן קשור. אני אנסה להסביר בקצרה את הסיפור. התחקיר שלנו בכלל עסק באדם אחר, שמו דן גרטלר, מיליארדר, יהודי, ישראלי, שחי כאן בתל אביב, אבל עשה עקרונו ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו בקריאת משאבים. הוא בעצם היה מידלמן של הרבה מאוד תאגידי קריאה בינלאומיים, והוא היה מחובר היטב לאדם נוסף, שמו ג'וזף קבילה, נשיא הכל יכול של קונגו, והוא בעצם, נן גרטלר, מסייע ליוסי כהן דרך קבילה, בשורת פגישות שהוא מקיים.
ללחוץ על בן סודה.
ואז הוא שומע שקבילה לכאורה סוחטת בן סודה, ולכן יש פה מנוף עליה.
אני לא יודע מה היה בפגישות האלה. אני יודע שהיו 4 פגישות שאנחנו יודעים על קיומם בין יוסי כהן, לבין פאטו בן סודה, בין קבילה ופאטו בן סודה. הפגישות האלה התקיימו ללא ידיעת השלטון המכהן בקונגו כשהן קורות, והפגישות האלה בסופו של דבר מתגלות, זאת אומרת, דבר ביקורו של יוסי כהן בקונגו מתגלה, נחשף, ויוסי כהן, כך לפי המקורות שלנו, סולק משם בבושת פנים. זה לא היה כל כך בעייתי, כי המוסד עושה הרבה דברים אולי בעייתיים, אפילו יותר בניסיון לסייע לישראלים וליהודים, אלמלא גם ג'וזף קבילה וגם דן גרטלר הם שני אנשים שהאמריקאים הטילו עליהם סנקציות חמורות ביותר, בגלל חשדות למעשי שוחד בהיקפים עצומים של מאות מיליוני דולרים שפגעו בעם הקונגולזי, וכשבעצם יוסי כהן יוצא בשליחות רשמית מטעם מדינת ישראל, כך על פי הפרסום בגרדיאן, כדי לסייע לדן גרטלר מאוחר יותר בהורדת הסנקציות נגדו בארצות הברית, הוא בעצם פועל נגד האינטרסים האמריקאים של הידידה הקרובה.
תגיד, אבל לגופו של דבר, פרשה כזאת שמתפוצצת לטעמך מביאה תועלת למדינת ישראל או גורמת לנזק?
אני חושב שהיא גורמת חד משמעית נזק למדינת ישראל.
כן, אולי מפחדים מאיתנו כל מיני אנשים.
בסופו של דבר, אנחנו הלכנו פה וניסינו לסחוט גוף טריבונל בינלאומי
שפועל ודאי על פי אמות המידה של הצדק. הלא איש בעולם לא חושב שמדובר בצדק. מבינים שיש פה עניינים פוליטיים. אז אם עניינים פוליטיים אולי שווה שיפחדו מאיתנו?
יכול להיות ששווה שיפחדו מאיתנו. אני חושב שבסופו של דבר כשמדינת ישראל הולכת נגד טריבונל שרבות ממדינות העולם מכירות בו, חתמו על האמנה שלו, מכירות בזכות שלו לקיים את המשפט הזה, אפשר להתבקח האם הוא פועל על פי אמות המידה של צדק או לא, אבל רבות ממדינות העולם, הידידות החשובות ביותר שלנו, מכירות בו מוסד.
כן, אני חולק על מה שארי אמר, שאף אחד לא חושב שיש שם צדק, לצערי הרב חושבים, אבל אני אציע תזת ביניים ב-45 שניות ששארו לנו, כולם עושים את זה, אמריקאים מרגלים אחרי כולם, כולל אחרי הישראלים, כולל אחרי נתניהו, כולל אחריי, כל הזמן, הבעיה שלך מתרחשת שאתה נתפס. וכשאתה משתף באירוע את גרטלר ואת, איך קוראים לו, הקבילה, זו זאת גם תקנה.
זה יותר להם מנופי לחץ עליך, לסחוט אותך בהמשך.
בדיוק.
ומי יודע מה הם ביקשו ממדינת ישראל, אנחנו רק יודעים שגם רון דרמר וגם יוסי כהן, שניהם פעלו מאוחר יותר כדי לסייע לדן גרטלר, לנסות ולהסיר את הסנקציות ממנו בארצות הברית. הנה דוגמה למחיר קטן, גדול, ששילמנו בעבור המעשה הזה שנחשב.
מי שהולך לישון עם כלבים, קם עם פרושים וכולי. אבי עמי, תודה.
תודה רבה.
טוב, אריה, עוד יום נגמר. עורכים ומפיקים.
עוד יום במשרד.
אסף נבו וסער פלסנר. אחרי השידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל אירון זאבי, עמיתי דויק ואליעזר בן יהודה, אחרינו ספורט, עם קופמן ומליניאק.
כאילו לא היה מספיק ספורט עד עכשיו. Okay. בסדר, מחר יום רביעי, אנחנו עוד נהיה פה איתכם.
ממש אבל, אל תדאגו.